אנחנו ננסה להבין את פרשת וישלח. כידוע, שתי הפרשות המיוחדות של יעקב, לפני שמספרים את הדרמה הגדולה של הבנים שלו, הם פרשות ויצא וישלח, והחלוקה בין ויצא וישלח היא מאוד ברורה. ויצא מספרת את פרשת הגלות של יעקב, כאשר פרשת ויצא מתחילה כי באה השמש, השמש שוקעת, וזה מרמז על הלילה הארוך שיעשה יעקב בחרן, שיסתכם ב-20 שנה. זה לי 20 שנה בביתך. והנה הרמז, יעקב חוזר לארץ ישראל, לארץ כנען, וכתוב, ותזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, שזה איפשהו במעבר הירדן, ותזרח לו השמש, כלומר שיעקב כאילו סיים את הלילה, כאילו אפשר לקרוא את פרשת ויצא שהיא התחילה כי באה השמש, והיא מסתיימת אצלנו בפרשה, בתחילת הפרשה, ותזרח לו השמש, עלה השחר, ויעקב בעצם מגיע אל היום שלו, אל ארץ ישראל שלו, אל הפרשה של הישלח, שהיא פרשה ארץ ישראלית, והיא כביכול נקרא לה היום של יעקב. אבל דווקא ההתבוננות הזאת, כן, שויצא זה הלילה של יעקב, וישלח זה היום של יעקב, דווקא ההתבוננות הזאת מעלה בפנינו תמיהה עצומה על פרשת וישלח. הרי יעקב אבינו רוצה ומשתוקק לחזור לביתו, למקומו של יצחק, ויצחק לכאורה, אם לא יושב בארץ הנגב, הוא יושב בחברון, לפחות באחרית ימיו יצחק חוזר לחברון על מנת להיקבר בה. והיינו מצפים שיעקב ירוץ אל המטרה בדילוגים, והמטרה היא חברון, ושם הוא אמור להגיע. ולא כך אמר לו לבן כאשר יעקב ברח, אז הוא אמר, ואתה הלוך הלכת כי נחשפת לבית אביך. כן, תראו איזה ביטוי יפה, נחשפת לבית אביך. ובאמת זו אותה מטרה של יעקב, ולכן לפלא יהיה בינינו פרשת וישלח, משום שפרשת וישלח מציירת לנו מסלול שאני אוהב לקרוא לו שביל ישראל. כלומר, לא שביל ישראל המערבי שהיום עושים השביליסטים, ולא שביל ישראל המזרחי, אלא שביל גב ההר מדהים. פרוסות לפנינו תחנות, 9 תחנות, תכף נמנה אותן, שיעקב צועד בהם בדרכו לחברון. ורק באחרית הפרשה נגיע סוף סוף אל הפסוק, ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית הארבע, היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק. והוא כביכול מגיע בדיוק, כמו זה מצויר כאן, אל מותו של יצחק. מה פשר העיכוב הרב בדרך? ובואו נראה כמה שזה עיכוב. בואו נמנה את המקומות וננסה להבין את לוח הזמנים. קודם כל אני רק עובר איתכם כדי שתעצמו את העיניים ושימו תרמיל על השכם ובואו נצעד בשביל ישראל של יעקב אבינו. הוא במחניים. קודם כל הוא היה בפסגת הר הגלעד. זה בסוף פרשת ויצא. שם הוא סימן את הגבול בינו לבין לבן. גלעד, אתה לא תעבור, אני לא אעבור. הוא יורד מהרי גלעד אל נחל יבוק. נחל יבוק הוא נחל שזורם מהרי הגלעד, הוא מבדיל בין הרי הגלעד להרי מואב, הוא זורם מהרי הגלעד אל הירדן. הוא אחד מהמקורות של הירדן, הירדן שנמצא בין הכנרת וים המלח, פחות או יותר באמצע. הוא זורם אל גשר אדם, כן? והוא יורד, אז הוא נמצא במחניים שהיא בשיפולי הרי הגלעד, עיר מוכרת מהתנ"ך, עבר הירדן המזרחי. הוא חוצה את מעבר, את נחל יבוק, ועובר אל פנואל, עיר נוספת בעבר הירדן המזרחי, מוכרת מהמשך התנ"ך. הוא ממשיך אל סוכות, שנמצאת ממש סמוך לירדן כנראה, בעבר הירדן המזרחי. הוא כנראה חוצה את הירדן, כמו שאומר יונתן רזאל, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ומסוכות הוא עולה כנראה בנחל תרצה אל שכם, ואל שלם, שכם, שלם. הוא ממשיך משם אל בית אל, ומבית אל הוא ממשיך אל אפרתה, בית לחם. הוא ממשיך ומגיע אל מגדל עדר, ורק אחר כך הוא מגיע לחברון. שמתם לב? תזכרו את זה בעל פה, שלא תתבלבלו בדרך. מחניים, יבוק, פנואל, סוכות, שכם, שלם, בית אל, אפרתה היא בית לחם, בית לחם היא אפרתה, מגדל עדר, חברון, קריית ארבע. אחלה טיול. ואם תאמרו שאולי זה רק מעבר, הוא רק פשוט עבר, מה? ציוני דרך, כל מקום הוא רק, כמו שנקרא, מצא את הנון צדיק, כתב אותו והמשיך הלאה. לא, אפשר לומר ככה. למשל, כתוב בסוכות, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, עד שחז"ל אמרו שהוא שעה שם 18 חודשים. אני לא נכנס עכשיו למדרשים, אבל לפי הפשט, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. והוא עולה לשכם, ושם הוא קונה חלקת אדמה, ושם בניו יוצאים לשדה, משמע שהוא נכנס לאיזושהי שגרת חיים, ויש אפילו רעיון לעשות הסכם, לא משנה, סיפורו של שכם, לעשות הסכם עם יושבי הארץ, יכול להיות איזושהי ברית, כלומר לא התבצעה בסוף, אבל משמע כאילו שיש שם התבססות. וגם בבית אל כתוב, עלה בית אל ושב שם. אולי רק בבית לחם, ששם מתה רחל, לא כתוב ביטוי של שהייה, אבל במגדל עדר שאחר כך כתוב, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, ויהיה לך ראובן וישכב את בלהה וכו', ויהי בשכון ישראל. מזה משתמע שבכל הנונצדיקים האלה שאנחנו מציינים, הוא התעכב, וכנראה הוא התעכב הרבה. אם ננסה אולי לנסות להבין כמה שנים זה היה, נוכל אולי להבין את זה מהצורה הזאת. הרי כשנולד יוסף, הסתיימו 14 שנים בחרן. הוא היה בחרן 20 שנה. זאת אומרת, כשהוא יוצא לדרך בבריחה מחרן אל הגלעד ואל ארץ כנען, יוסף הוא בן 6. ככה מתחיל, כשמתחילים את הדרך, יוסף בן 6. נכון? ואחר כך, בפרשת וישב, כתוב שמכירת יוסף הייתה שיוסף היה בן 17 שנים. 17 פחות 6, 11. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן אחרי שיצחק מגיע לחברון, נמכר יוסף. אבל המרחב הזה של כ-10 שנים יכול לפרנס את כל המקומות האלה. הרי בסוכות הוא התיישב, בשכם הוא התיישב וקנה שדה, ובית אל הוא התיישב ושב שם. אני חוזר על מה שאמרנו, במגדל עדר. זה פחות או יותר יכול לפרנס כ-10 שנים. זאת אומרת, תחשבו קצת על רחבי הזמן, כן? רחל וכל האימהות הפסיקו ללדת מזמן. ובעצם הפעם, בעצם כשבנימין נולד, זאת אותה הפתעה. זה היה ממש סמוך אל המפגש אל חברון. זה אחרי הרבה שנים. ולכן אני חוזר על השאלה ששאלתי בתחילת הדברים. מה פשר המסע הארוך הזה בבואו של יעקב לארץ כנען? מדוע אנחנו לא פוגשים אותו? ואני רוצה להוסיף שאלה על השאלה הזאת. המסע הזה גם סיבך אותו לכאורה. אולי הוא סיבך אותו בסיפור האונס של דינה, עד שהקדוש ברוך הוא מזרז אותו עלי בית אל. בעצם אולי הסיבה שהוא זז משכם הייתה, אולי היה בעקבות הדרמה הזאת, ונאספו עליי ויקוני, היה חשש גדול, והוא כביכול סוג של ברח משכם, סוג של. העיכוב הזה גורם שרחל מתה בדרך ולא בחברון ולא ליד. העיכוב הזה אולי, אז רחל לא נקברת במערת המכפלה אולי בגלל העיכוב הזה. העיכוב הזה גורם אולי לאיזשהו משהו שמוצנע בפסוקים, שבאלון בחות מתה דבורה, וחז"ל אומרים שזה מרמז על מותה של רבקה. זאת אומרת שיעקב אבינו לא יפגוש כביכול את אימא שלו. כלומר, יש כאן, כל מיני מחירים כביכול שהתורה כאילו מרמזת, שותלת אותם במסע זה אחלה טיול, אבל למה הוא היה? למה הוא היה ולמה הוא כל כך התארך? למרבה הפלא, השאלה הזאת, אני אישית לא מצאתי הרבה שיעסקו בשאלה הזאת. זאת אומרת, זה שנים אני מבקש להבין למה הוא לא נפרד מעשיו ופתח במרוץ אל חברון. אמנם מצאנו פסוק מעניין, שכאשר הוא נפרד מעשיו בתחילת הפרשה, אז עשיו מציע לו הצעה שנקרא לה ידידותית, נכון? ואומר עשיו ליעקב, ויאמר עשיו, נישא ונלך ואלך לנגדך, בוא נהיה ביחד. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, הצאן והבקר עלות, צעירות, עליי, ודפקום, לדפוק הכוונה לרוץ מהר, יום אחד, ומתו כל הצאן. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. כלומר, כביכול, איפה שהוא, קרוב אל הירדן, שם הוא נפגש עם עשיו. אז הוא בעצם כביכול מודיע לעשיו, הוא נותן לנו כותרת, כאילו יעקב נותן לנו כותרת לפרשה. הוא בא ואומר לנו, תשמעו, אל תצפו פה לריצה. אני את נעלה עליתי. ואם כי כביכול פשט הפסוק מדבר על משהו טכני, פשוט, יש לי ילדים קטנים והם הולכים לאט, אבל ברור שזאת לא בעיה טכנית. כי ברור שגם המילים עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, הם לא בדיוק מילים שמתפרשות כפשוטן, כמו שחז"ל אמרו, לא מצאנו בשום מקום שיעקב אחר כך בא אל סעיר. מה, הוא בעצם אומר, יעקב לא אומר אמת? ברור שהפסוק הזה מרכז בתוכו את המשמעות של המסע הזה. ולכן, כדי להבין פשרו של המסע, אני רוצה להפנות את תשומת ליבנו שבפרשה הזאת יעקב נפרד מעשיו פעמיים. וזה דבר גם כן מאוד מרתק. כולם מכירים, זה יותר מפורסם, הפרידה הראשונה. כי היא בעצם תחילת הפרשה, והיא מתארת באריכות רבה כל הסיפור של הפחד של יעקב, ההכנות הרבות של יעקב, אם למלחמה, אם לדורון, התפילה, תפילת ערבית של יעקב, שהוא מתפלל, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, השם, האומר אליי שוב, קטונתי מכל החסדים, המפגש עם עשיו, הנשיקה של עשיו, והשיחה שכרגע דיברנו עליה, ואז כביכול עשיו, נפרד מיעקב. ראוי לציין שעשיו בא מסעיר, ולכאורה חזר לסעיר. ונדמה כאילו שעשיו, הוא חי לו בסעיר, שזה בעצם אדום, שזה בעצם בדרומה של מדינת ירדן של ימינו. אבל בסוף הפרשה, לא כן משתמע. בסוף הפרשה, כאשר מגיע יעקב לחברון, אחרי כל ה-10 שנות מסע האלה, או כ-10 שנות מסע, נאמר, ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי הרכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם, וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. כלומר, בסוף הפרשה כתוב שהניתוק והפרידה והעזיבה של עשיו את ארץ כנען מתרחשים אחרי שיעקב חוזר לחברון. ואז יש מצב שבו עולמו, הדריו של יעקב והדריו של עשיו, הרכוש הרב של שניהם, נמצאים זה לצד זה באזור חברון. ואז עשיו אומר, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, עשיו מרים ידיים, עשיו משום מה עוזב את מרחבי חברון ועובר למרחבי אדום. אבל בתחילת הפרשה הוא באדום. אלא, כפי שנראה מתולדות עשיו, עשיו, בטרם בו יעקב, יש לו אחיזה בחברון, כי הוא בנו של יצחק בארצות הנגב, כי הוא בנו של יצחק, ועשיו ידוע כמכבד את אביו, כלומר, נמצא עם יצחק הרבה, ומאידך עשיו יש לו נשים מהר סעיר, תעיינו בסוף הפרשה, ולכן הוא מתערב, הוא מתערבב עם השבטים של, שנמצאים באזור סעיר, אזור אדום, שלימים יקרה אדום בגללו, והוא נמצא בעצם במקביל, גם פה וגם פה. והוא עדיין בחברון. וכאשר יעקב מגיע לחברון בסוף הפרשה, אז עשיו עושה את העזיבה המוחלטת. זאת אומרת שיש לנו כאילו פרידה ראשונית, כלומר מפגש ראשוני של יעקב ועשיו, בשער ארץ ישראל, בגשר אדם, ליד פנואל, סוכות, פנואל, ממש האזור הזה של שער הכניסה הזה של ירדן, ליד נהר הירדן. זאת הפגישה הראשונה שלהם. כאשר בה הם נפגשים, נפרדים, וזה מה שנקרא, כן, פרידה חצי פרידה. המסע של יעקב מביא אותו לחברון, שם הוא נפגש עוד פעם עשיו, ושם עשיו עוזב לחלוטין את ארץ כנען. ואז בעצם יוצא שכאשר יעקב אומר, אני את נעלה לאיתי עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, כאילו יעקב רומז שהוא יודע שעדיין הם לא נפרדו, ואני את נעלה לאיתי, וכאשר אני אגיע אל סוף הדרך, שאני אגיע אל כביכול חברון, שהיא כביכול תהיה סוף הדרך, כביכול יהיה אז התנוצצות כזאת של הסוף, של האחרית, אז יהיה הפירוד השלם. כלומר, אנחנו בעצם יוצאים, הפרשה שלנו נתחמת בין הפגישה עם עשיו, כאשר עשיו עדיין לופת את יעקב, הוא אומר לו, אלך לנגדך, ויעקב כאילו מתחמק, אבל עדיין עשיו נמצא ברקע, ובסוף המסע עשיו בעצם הולך לעזוב ולהיפרד מיעקב, ושם כאילו זה הסוף הטוב מבחינת הפרידה מעשיו. וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. כלומר, עד סוף המסע, עד שיעקב לא מגיע לחברון, עשיו הוא לא עוזב את הארץ ונותן אותה ליעקב. כלומר, מודה שיעקב הוא ממשיך את החזון של בית אברהם ויצחק. כי תזכרו, העניין של הברכות והירושה זה לא עניין של כבוד, לא עניין של שפע חומרי ואשר הוא, זה עניין של מי ממשיך את כנסת ישראל. כלומר, מי הולך לנחול את הארץ. כאשר עשיו בסוף הפרשה עוזב את מרחבי חברון ועובר למקום שהוא רק תקע בו יתד, אבל עכשיו הוא הולך להיות שם באופן בלעדי, זה כאילו הרגע שבו יעקב זוכה אל ארץ ישראל, זוכה לקבל את הברכה. ולכן אני רוצה עכשיו להסביר לפי זה, שכל המסע הזה שיעקב, רק רגע, כל המסע הזה שיעקב עושה בו, המסע הארוך הזה, הוא בעצם הדרך של יעקב לקנות את הארץ, ואנחנו נראה שקניין הארץ מלווה בקניין שם חדש. לכל איש יש שם שנתנו לו. יש שם כזה ויש שם כזה. אז הוא קיבל, הוא קוראים לו יעקב. הפרשה שלנו, יעקב הולך וקונה ורוכש את שם ישראל, ורכישת שם ישראל היא בעצם תוך כדי דבקות וקניין ועלייה במדרגות ארץ ישראל. וכאשר הוא הגיע לחברון, הוא כביכול ימצא איזשהו מהלך של דבקות בארץ וקניין הארץ תוך כדי מאבק ותוך כדי קניין שם ישראל, ואז יקרה הנס הגדול. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו עמך. כלומר, הנס הגדול שעשיו, מבחינת עמי הארץ, עוזב את מרחבי חברון ומודה ואומר ליעקב, ואין לכם ארץ מפני יעקב אחיו. שזה לא ברור איך זה קרה, הרי יעקב הוא הזר, הוא האורח, הוא לא שייך לפה, איפה היית? המון שנים לא היית פה. והעזיבה הזאת של עשיו זה דרמה עצומה, שכתוב פסוקים כאלה קצרים, ויהיה נחל ארץ כי היה רכושם רב, אבל ודאי שהפסוקים האלה נושאים בתוכם את זה שיעקב עומד והוא חי את שם ישראל, הוא גם קנה את ארץ ישראל, כביכול, תכף נראה, ולכן בעצם עשיו מרגיש ש... מה שאנחנו מצפים, שאנחנו רוצים שיהיה שלום עם עמי העולם, עם הערבים, אנחנו לא רוצים מלחמה. אנחנו רוצים שהערבים יכירו בתפקידנו ומחויבותנו להיות בארץ. אנחנו, לא, אין דבר כזה זכותנו לארץ, אני מתנגד לביטוי הזה, אלא בחובתנו ובמחויבותנו לשבת בארץ. הם יכירו במחויבות הזאת, בחובה הזאת, בייעוד הזה, ואז יאפשרו לנו לחיות כאן. וזה מה שקורה עם עשיו, בסוף הפרשה. ממש אידיאלי. אבל זה קורה אחרי המסע הזה. ולכן, יש לבוא ולהגיד את הדבר הבא. שימו לב טוב. כל התחנות האלה בשביל ישראל של יעקב אבינו, הן לא תחנות של ריצה ואיסוף נון צדיקים, אלא זה התקשרויות אל מקומות שונים. המקומות האלה אל דורות עולם. בגלעד שבהר הגלעד, הוא קובע שהגלעד הוא שייך לעם ישראל. במחניים ופנואל וסוכות, הוא קונה את עבר הירדן המזרחי, שיהיה נחלתם של גד ושל מנשה. המקום הזה בדיוק, נחל יבוק, הוא בדיוק הגבול. בהמשך אתם תראו, בין שבט גד לבין שבט מנשה, חצי המנשה. ויבן לו בית, בניין הבית, למרות שהוא נבד עכשיו, הוא בעצם מעשה של אמירה. ואני רוצה להניח שכל מקום שהוא היה, הוא השאיר בו רושם, גם מבחינה רוחנית, מיסית, פנימית. כל מקום שהוא היה בו, נשאר האור של יעקב. אבל לא רק מבחינה הסגולית, אלא מבחינה הזאת שבוודאי נשארו שם כוחות שלו ואנשים שלו. אפשר להוכיח את זה מכל מיני מקומות, אבל לא נעסוק בזה. יש לו אחיזה בסוכות. זה לא סתם שהוא עובר בסוכות. הוא בונה שם בית, הבית נשאר. ואחר כך הוא עולה לשכם. וכאן זה ממש מתחבר אל המסלול של אברהם אבינו, שכם, בית אל. אז הוא עולה לשכם, והוא בעצם קונה את חלקת האדמה. ובצורה מאוד מפתיעה, הוא גם כובש את שכם. וכנראה הוא גם משאיר שם אנשים, כי אחרי שנכבשה שכם, או שלם עיר שכם, יש בזה כמה הבנות, אז נשארים שם כנראה סוג של עבדים של יעקב, לכן אנחנו נמצא את בני יעקב רואים צאן בשכם, למרות שהם גרים בחברון. ויש עוד עניינים מאוד מעניינים על שכם, שנשארה, היא לא נכבשה בספר יהושע. זאת כיבושה של שכם. בלי להיכנס לשאלת מעשה שמעון ולוי. בסופו של דבר, שכם נכבשת. לא רק שהוא קנה, הוא גם כבש. אחר כך הוא מתיישב בבית אל, ומקים שם הצבא. ואחר כך הוא מגיע למגדל עדר שמציע לכם לעשות מסע בעקבות מגדל עדר. מהי מגדל עדר שהיום אנחנו מזהים אותה כנראה בצומת הגוש, כן? ובאזור הזה. ושם יש כל מיני בחינות מאוד מאוד משיחיות, כמו שמופיע בתרגומים, בתרגום יונתן. על הפסוקים של מגדל עדר בתנ״ך, יש שני פסוקים מפורסמים, אחד אצלנו ואחד בספר מיכה. ואתה מגדל עדר, אוכל בת ציון. בכל המקומות האלה יעקב בעצם מתקשר אל ארץ ישראל, מחבר אותה אל עולמו, יוצר קנייני חזקה בכל האתרים האלה, נשאר שם רושם, ומתוך המלאות, כן, הייתי אומר שיעקב אבינו הולך עם תרמיל, והוא אוסף את החוויות, הוא אוסף את המקומות האלה, את הקדושה של סוכות, ואת הקדושה של שכם, ואת הקדושה של בית אל, ואת הקדושה של בית לחם, אפרתה, ואת הקדושה של מגדל עדר, וזה כאילו העשי, ומתוך הוא מלא בתרמילו, במראות ארץ ישראל, אז הוא מגיע לחברון גדוש, וכאשר הוא מגיע לחברון גדוש, אז עשיו נפרד ממנו. כמו שאמרנו, הוא לא רק רוכש את ארץ ישראל במסע הזה, אלא במסע הזה הוא גם קונה את שמו, שם ישראל. בזה אני רוצה שנייה אחת להעמיק טיפה. אחת השאלות המעניינות בתחילת הפרשה היא הפער הלא מובן בין הפחדים של יעקב בפגישה עם עשיו. שאנחנו, מי שקורא את הפרשה ונכנס אליה, אז הוא מרגיש את הפחד ואת האימה. ישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, וישובו מלאכים, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו, וירא יעקב מאוד ויצר לו. אז ארבע מאות איש שעשיו מתקרב, כן, מסעיר הוא הולך לפי חורה, בגבול כביש 90, הולך לו עשיו, מסעיר, לכיוון יבוק, עם 400 איש, התצפיתנים אמרו לו, הוא הולך עם 400 איש ויעקב וירא מאוד ויצר לו. אז אם הם הלכו עם פרחים, אז למה הוא פחד? אלא כנראה שהדיווח לא היה על 400 אנשים עם פרחים, אלא 400 אנשים שהם גדוד לוחמים. זה הגדוד של יעקב. כן? ואסתרה, הגדוד של עשיו. הגדוד של עשיו. ולכן מה שהוא מבין, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני, הם על בנים. מה פירוש יבוא ויקני הם על בנים? חיסול מוחלט. ולכן אחרי זה הוא אומר, הוא מנסה כל מיני... חז"ל אומרים שהוא התקין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה, ואני מאוד אוהב פירוש של הרב ישראל אריאל מיצהר, שהוא אומר שזה לא שלוש אפשרויות בו זמנית, אלא זה כמו שיש בצבא דף פעולה אפשרי, דפה אחת, דפה שתיים, דפה שלוש. הוא מכין את עצמו לאפשרות כזאת, והוא מבטל אותה, אפשרות אחרת. לא, לא ניכנס לכל הפרטים, בשנים עברו יותר ניתחנו את זה. הוא אומר דבר מזעזע, יבוא עשיו על המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ואולי בשבת, אם תהיה הזדמנות, אני אקריא לכם את הסיפור המפורסם על החפץ חיים, שהיה עוד חי, שהיטלר, ימח שמו וזכרו, עלה לשלטון בגרמניה, ושכולם הבינו שהיטלר הוא חיה רעה, והוא, יש לו, אף אחד לא ידע עוד מה הוא מתכוון ממש, אבל הבינו שהוא לא רואה בעיניים. ואז שאלו את החפץ חיים מה יהיה. אז החפץ חיים אמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה, כלומר, חפץ חיים רמז, שאין לו בשורות טובות, ויקהו. אבל והיה המחנה הנשאר לפלטה, ושאלו את החפץ חיים, ואיפה יהיה המחנה הנשאר לפלטה? אז החפץ חיים ציטט את הפסוק מעובדיה, זה הפטרה. ובהר ציון תהיה פלטה והי הקודש. כלומר, שיהדות ארץ ישראל היא זאת שתנצל. וכמו שידוע, שהמפלה הראשונה של הנאצים הייתה בשערי מצרים, שבעצם גרם לכך שארץ ישראל ניצלה. אז אני בכוונה אזכר את הסיפור הזה, כדי להתחבר אל האווירה. ויראה יעקב מאוד, לילה, חושך, והוא מבין שהפגישה עם עשיו הולכת להיות השמדה. ואחרי כל הפחדים האלה, בסוף אנחנו מוצאים איזשהו דוד חמוד ששמו עשיו, שהוא מחבק ומנשק ומציע הצעות יפות. אז מה קרה? איפה זה? נמר מנייר? מה קרה? איפה עשיו המפחיד עם החיבוקים והנשיקות? נכון שחז"ל מתארים את החיבוק הזה בצורה מאוד מיוחדת, כי הוא בדיוק חיבוק, אבל אם נלך על פשוטו של מקרא, הוא מחבק ומנשק. מה פשר הפער הזה? אבל ההסבר הוא מאוד פשוט. כאן אני מחבר שני פירושים, אחד של השב"ם ואחד של הרב סמט, ואני מחבר ויוצר מזה משהו, אסביר לכם משהו. לפי הרשב"ם, נגיד לפניכם, יש כאן משהו מאוד, מאוד מוזר. אנחנו רואים שהוא חוצה את העם, וכנראה הוא משאיר את המשפחה רחוק, שהיא תהיה לפלטה. ואחר כך הוא מתפלל, ואחר כך הוא מחליט לעשות משהו אחר. הוא הולך לשלח את המתנות, לא ניכנס מה המשמעות של המתנות, לשלח מתנות לעשיו. ואחרי כל זה, המתנות האלה אמורות בעצם לפרס את עשיו. מה הסיפור המסתורי הזה? ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק. נחל יבוק הוא נחל איתן. היינו בוויקיפדיה. בשנים של גשם יש שם מלא מים. זה מהנחלים הגדולים שיש בעזרת השם, כאשר אנחנו נחיה ונגור בעבר הירדן המזרחי. ושוב, אני שמאלני, באמצעים של שלום, שיכירו בנו, כן? אבל אנחנו חייבים לגור בירדן המזרחי, הלוא זה חלק מהארץ הגדולה שאנחנו צריכים אותה. אליהו הנביא, הנביא הגלעדי, אנחנו יכולים לא לחיות איפה שגדל אליהו הנביא. כשנגור שם, בעזרת השם, מקווה שהרכב שלך יצליח לטפס שם, אז אנחנו נראה את הנחלים הגדולים שיש בעבר הירדן המזרחי, נחלים עצומים, מנחל זרד והארנון ועד יבוק והירמוך, נחלים עצומים. לחצות את הנחל בלילה עם ילדים, עם נשים, ילדים, שפחות, עם צאן, לא יודע מה. אתם עשיתם פעם טיול לילי בנחל יהודיה? לחצות אותו ממצוק אחד אל המצוק השני? מה זה הדבר הזה? אם היית בסרט מטכ"ל או ביהלום, זו המשימה שלהם. מה? אם אני מראים. אז מה אומר הרשב"ם? שיעקב אבינו בעצם חזר בו. הוא חזר בו מהרעיון של והיה מחנה אשר לפלטה, הוא חזר בו מה... או תכף נראה לו בדיוק, הוא חזר בו מהמתנות או מהמחשבה שזה... והוא החליט לברוח מהמפגש עם עשיו. ואיך הוא יברח? הוא יפתיע את עשיו. איך יהיה הפתעה? לא הפתעה של תקיפה, לא, אין לו עניין לתקוף את עשיו. אלא הוא יחצה את מעבר הבוק בלילה, כלומר הוא יתקדם בלילה, למרות שבלילה לא אמורים להתקדם. בטח לא בתוואי שטח כזה. והוא יגיע, אחרי המעבר הבוק, הוא יגיע מהר אל פנואל, זאת אומרת, אל סוכות, ויעלה ויגיע לארץ כנען. זוכרים את הסיפור על החפץ חיים? והיה המחנה הישר לפתעה בארץ כנען. הוא כאילו הבין שעשיו יעצור אותו במעבר שבין עבר הירדן המזרחי למערבי, כי הארץ הקדושה ביותר זה הארץ הפנימית, ארץ כנען, לא ניכנס לזה. ושם בעצם בגשר אדם, שם יעצור אותו עשיו. אבל אם הוא ילך בלילה ויגיע מהר לארץ כנען, כבר יחסית קרוב וליצחק, שם עשיו לא יפגע בו. בחינת מה שאמר חפץ חיים, בהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. ואז קורה הדבר המדהים. וכאן יש את הדרמה היפה, אחד מהסיפורים המופלאים בתנ"ך. איך שיעקב אבינו מעביר אחד אחד, בהתחלה הוא עובר, תראו את הביטויים של הפסוקים, ויעבור, שזה הכוונה, הוא עובר, בודק את גובה המים, הוא רואה שאפשר לעבור, ואז ויעבר. כלומר, הוא מעביר, רש"י אומר שהוא נעשה כגשר, הוא מעביר עוד ועוד ועוד. ואז ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, יעקב אבינו כביכול נשאר לבד, והיה צריך לעשות פה הצגה שיהיה פה חושך ורעש של פכפוך מים, צרצרים, אולי עוד איזשהו קולות של כל מיני בעלי חיים שרצים פה, רצים שם. ויעקב אבינו מתכופף להרים את החפצים הקטנים, כמו שחז"ל אומרים, שהוא בסך הכל הלך וחזר בשביל לחפש פקחים קטנים, פח קטן של שמן זית, קד קטן של שמן זית. חז"ל אומרים, פח קטן, שמן זית. ואז הוא מתכופף להרים את הפחים הקטנים, ולפתע מזנק עליו גורילת אדם. לופת אותו ומנסה להרוג אותו. ויעקב אבינו מתחיל להיאבק. והאיש הזה הוא בעצם תוקע את הבריחה, כי הוא מעכב אותו, הוא מעכב אותו. אבל לא רק שהוא תוקע את הבריחה, האיש הזה הוא גם גורם ליעקב פעם ראשונה להילחם. כי יעקב הוא מעולה במה שנקרא בימינו לעשות ויברח. ויברח יעקב, סערם אומר הנביא הושע. יעקב לוקח, יעקב קונה את הברכות, קונה את הבכורה במין ניצול. יעקב גונב את הברכות. יעקב בורח מעשיו. יעקב בורח מלבן. לברוח פירושו של דבר שאתה יודע שזה מה שאתה צריך לעשות, אתה פועל נכון, אבל אתה לא פועל במלוא עוזך, בגאון, לא פנים מול פנים, לא, אתה כאילו לא ברור לך צדקת דרכך כל כך, אתה כאילו מאוסר, אתה מאוסס, אתה בורח. זה מתאים עד עכשיו, זה מתאים לגלות. זה יעקב, שהוא חז בעקב ובא בעוקבה. אבל די לבריחות. בא אותו איש פלאי שהופך למלאך, ונלחם בו, ורוצה להרוג אותו. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי מלחמות. אנחנו שונאים מלחמות. אמרתי לכם שאני שמאלני. אני איש של שלום. אנחנו, עם ישראל. אבל מלחמה זה דבר רע, אבל במלחמה קורה דבר טוב. אני לא אומר לכם משהו שהוא 100%, אבל אני חושב שבסופו של דבר, ברוב המלחמות בעולם, הצודקים והטובים ניצחו. לפחות אם נסתכל על המלחמות הגדולות, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, מה מלחמה עושה? מלחמה גורמת לטוב לגלות מתוכו את מהותו הטובה ולהתאמץ. מי שמנצח זה מי שצודק והוא טוב. במלחמות הטוב מנצח את הרע. יכול להיות שיש כל מיני מערכות, לפעמים הטוב נופל. אבל בסופו של דבר, הטוב מנצח. ואם אנחנו נחזור וננסה לדמיין את המאבק של יעקב, אז אנחנו רואים עכשיו את יעקב כפוף. המהלך מסובב לו את היד. המהלך נותן לו בוקס מכאן, דקירה משם. יעקב כמעט עומד למות. ואז יעקב אומר, אני יעקב. בואו ניכנס לזה. אני יעקב, בנם של אברהם ויצחק. אני נושא את הייעוד של הקמת אומה שתקרא בשם השם. ומתוך שהוא מתעצם בהווייתו האמיתית, הוא נותן מכה למלאך. המלאך מתהמם לשנייה אחת. ואז יעקב ממשיך ואומר, אני למדתי בבית מדרשם של שם ועבר את כל סתרי האמונה ואת כל תורת הארי. מה זה? אני עכשיו צריך לגלות את זה בעולם. פח, נותן עוד מכה. ואז בעצם מה שקורה, זה בדיוק מה שקורה במאבק של המכבים, החשמונאים, מול יוון, מול הממלכה הסלבקית. באותו רגע שבעצם נדמה שהיהדות הופכת להיות אבק, ויש פה משהו הרבה יותר זוהר, אז פתאום קמים אנשים ואומרים, אבל אנחנו עם ישראל, יש לנו איזושהי אמונה, איזושהי דרך חיים, איזשהם ערכים, אנחנו לא יכולים, אל תסממו אותנו. והמלחמה מעצימה את אותה נקודת אור חבויה, זה הפח שמן הקטן שיעקב מחפש. הוא מחפש בלילה את הכוח להתמודד מול עשיו. ואז בא הקדוש ברוך הוא ועוזר לו, הוא מביא לו מלחמה. והמאבק הזה, יעקב מברר מי אני. עד שבעצם הוא מכניע את המלאך, ובספר הושע כתוב שהמלאך בוכה מכאב, ויעקב לא משחרר אותו. ואז אומר לו, שלחני, עשיתי תפקידי, שחרר. אומר לו יעקב, כי אם דרכתני. ואז הוא אומר, אבל אתה לא יעקב אתה. אתה עכשיו קנית את שם ישראל. כי שרית עם אלוהים, עם אנשים ויוכל. ויעקב יוצא מהמאבק הזה, כאשר כתוב, ותזרח לו השמש. זאת אומרת, כמו הביטוי המיוחד הזה, שהשמש זרחה לו. מה, השמש זרחה ליעקב? מה, היא לא זרחה לכל האבנים והפרחים שהיו מסביבו? היא לא זרחה על כל מי שהיה שם? מה זה ותזרח לו השמש? אתה אומר, ותזרח השמש. אלא ותזרח לו השמש, זאת אומרת, השמש זרחה לו. כלומר, הוא אור. הוא קיבל אור וכוח. ובאותם רגעים שהוא נותן מכות ומתגבר על המלאך, הרי המלאך הזה זה בעצם הנשמה של עשיו, כפי שרואים בפשט התורה, אחר כך, קירות פני אלוהים, ראיתי פניך קירות פני אלוהים שראיתי אתמול בלילה. זאת אומרת שכשהוא נותן מכות למלאך, מה קורה לעשיו? שנמצא בחניית לילה אי שם בכביש 90, מה קורה לעשיו? הוא נחלש. עכשיו ניכנס לעוד דמיון. כל מכה שיעקב נותן למלאך, עשיו מתעורר. כן? והכוונה לא מבחינה פיזית כמובן, מבחינה רוחנית. כלומר עשיו, יעקב מתחזק בתודעה ועשיו נחלש. ואז המלאך בעצם עצר את יעקב מלברוח, ואין ברירה, בבוקר הוא פוגש את עשיו. אבל עשיו מגיע עם איזה חיבוק ונישוק שמזכיר את מה שיקרה באחרית הימים, שעשיו יכיר ביעקב. אבל שימו לב טוב, זה סיפור מופלא, משום שהסיפור הזה קרה או לא קרה? המאבק עם המלאך קרה או לא קרה? אתם יודעים שלפי הרמב״ם, כל מפגש עם מלאכים בתנ״ך זה חלום. לא נעים להגיד, אבל לפי זה, זה חלום של יעקב. אז לא צריך דווקא להיות דבוקים בשיטת הרמב״ם. אפשר ללכת כפשוטו שזה היה. אבל גם אם זה היה, זה היה בסתר. זאת אומרת, יעקב קנה את שם ישראל בסתר. זה עדיין לא התגלה לגמרי. ולכן יעקב עדיין סולע על ירחו. לא ניכנס לסיפור מה זה בדיוק הירך, הרגליים, העניין הזה. זה עוד עניין שצריך לבאר פה. אבל משתמע כאן שזה היה לא נוק אאוט, כמו שיש באגרוף, כן? יש כזה ספורט משונה בעולם שנקרא אגרוף, מה שמוזר. ושם יש... זה לא נוק אאוט, כי הוא יוצא צולע. אז זאת אומרת שעדיין יש כאן משהו שהוא בתוכו הוא קנה את שם ישראל, אבל עדיין כלפי חוץ הוא עדיין בא, וזה גם סוגיה רחבה, שהוא נתינת מקום לעשיו. ואתם יודעים איך הוא נפגש עם עשיו, הוא לא נפגש איתו, זה לא רק שהוא פשוט בא, הנה אני ניצחתי אותך אמש, בכלל לא. הניצחון אמש, יעקב שומר אותו כביכול בסוד. ובגלוי, הוא פשוט משתחווה 7 פעמים. משתחווה. הוא בעצם מוסר לעשיו את השלב הזה בהיסטוריה. הוא אומר, אני לא מתכוון להתמודד איתך. וזה כמו שאמרנו, כי הוא עדיין לא קנה את שם ישראל, כי הוא עדיין לא קנה את ארץ ישראל, לא דבק בה, הוא רק בתחילת המסע, הוא רק הגיע, הוא ירד מהרי הגלעד, הוא הגיע אל עמק הירדן, והוא רק בתחילת המסע, אז הוא צולע, אז הוא נופל 7 פעמים עד גשתו, עד עשיו. ולכן יש כאן בעצם פרידה, חצי פרידה. והוא אומר לו, אני עוד לא הגעתי אל המלאות, ולכן אנוכי התנעלה לאיתי, רגל המלאכה ורגל הילדים. והזוהר אומר, רגל המלאכה, נושא מיוחד של הזוהר, רגל המלאכה, כי אני עדיין באספקלריה דלנה הרה. אני עדיין לא באספקלריה מהירה. אני עדיין לא הגעתי לכל המקומות הקדושים של ארץ ישראל. אני עכשיו מתקדם מהר, כיוון שאמרנו שיעקב עשה את המסע הזה בכ10 שנים בשביל ישראל שלו. אנחנו נעשה את זה וירטואלי. אז הוא עולה לשכם, ושימו לב מה קורה בשכם. שוב בשכם הוא קונה את שם ישראל בצורה מאוד מיוחדת. פעם ראשונה בתנ״ך שמופיע שם ישראל, לא כשם פרטי, אלא כשם של עם ישראל, מופיע בפרשת שכם, שמעון ולוי. כתוב, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, ויתעצבו האנשים ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. תחשבו על הפסוק הזה, כי נבלה עשה בישראל. מה זה פסוק כי נבלה עשה בישראל? הרי זה מרמז כי שכבר ישראל הוא הבנים של יעקב, הם כבר תופסים את עצמם כאומה. ואחד ההסברים לזה שהם צדקו במלחמתם, זה בגלל שהיה כאן מלחמה בין עמים. אנשי שכם הופיעו כעם, וזאת אומרת, אתה כבר לא איש פרטי, אתה כבר עם. ולכן יש פה איזשהו רמז לעוד קניין שם ישראל. עכשיו פה אנחנו רואים שגם שיעקב ממשיך את הכיוון האיטי, המאסס, אבל הבנים שלו, כביכול, בני הנעורים, הבנים, הם כבר כאילו רצו קדימה יותר. הוא בעצם אומר, הם בעצם אומרים, כיבוש הארץ. והוא אומר להם, רגע, לאט לאט. אבל הם בעצם הובילו אותו כבר לקנות את שם ישראל. שוב אני אפשר להאריך בזה, אבל לא נאריך. בעצם הוא, עצם זה שקוראים פה לישראל כשם מופשט, לא כשם פרטי, כנבלה עשה בישראל, בשם עצם של עם ישראל, זה אומר שיש פה עוד התקדמות. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם מעלה אותו בשלב הבא, מעלה אותו לבית אל. בית אל זה נושא רחב, זה בחינת ירושלים של יעקב אבינו. אז אפשר לראות פה כאילו את העלייה לירושלים, ושם בבית אל יש לו התגלות אלוקית חדשה, התגלות אלוקית שאומרת לו, פעם אולי שלישית שהוא קונה את שם ישראל. ויאמר אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. ומה הוא אומר לו? ומלכים מחלציך יצאו. שררה זה מלכות. מצד שני, הישראל הראשון היה כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. שרית זה נלחמת. פה שמך ישראל כי מלכים מחלציך יצאו, מלשון שררה של מלכות. כלומר יש כאן איזושהי התקדמות בדרשה של השם ישראל. שם ישראל אתה נאבק, זה פעם ראשונה. שם ישראל כשם עצם מופשט של האומה הישראלית. שם ישראל כשם של שררה ומלכות שהוא מקבל בבית אל. ואז הוא ממשיך ועובר בבית לחם. תזכירו, כל מקום כזה זה לא ממשיך. כל מקום כזה הוא מתעכב. מגיע לבית לחם, ועכשיו יש לנו כאן משהו מסתורי. מבית לחם, אפרתה, ועד מגדל עדר. שם פתאום הוא מקבל הרחבה של הכוחות שלו. הוא בעצם מקבל את בנימין. בן ימין, אומר רש"י, ימין זה דרום. בן הדרום. מה זה בן הדרום? בן ארץ ישראל. כי כל הילדים נולדו בצפון הרחוק, בחרן. והדרום זה ארץ ישראל כולה. בנימין הוא בן הדרום. ואתה מקבל כוחות של ארץ ישראל. ואז, יש כאן דבר מופלא, הוא מגיע למגדל עדר. הסיפור של חטא ראובן, תראו את פירוש המלבים. בכל הפירושים על הסיפור, על החטא הזה, פירוש המלבים נראה לי הכי מיישב את הדעת מה קרה שם. והמלבים מביא, שמביא מהארי הקדוש, שיעקב מבין שהוא צריך להקים עוד זרע ארץ ישראלי. והזרע הארץ ישראלי שאמור לקום לו, אמור להיות מרחל. רחל מתה. והוא קיבל ברכה בבית אל. הברכה בבית אל הייתה, פרה ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממקה. והוא מבין שצריך לבוא עוד זרע חדש. וזה לא יכול להיות רק בנימין. כי רחל כבר הייתה מעוברת, כך אומר המלבים. ולכן הוא הולך אל שפחתה של רחל, אל בלהה. כי היא בעצם המשך כוחה של רחל. והוא אמור באותו לילה להוליד את נשמתם של מנשה ואפרים, שלימים הצטרפו להיות כבניו. וחטא ראובן קשור לדחיית, לכל הסיפור של מנשה ואפרים, של המאבק בין בני לאה ובני רחל. זה קשור לשבתות הבאות. אבל אז היה שם איזושהי החמצה מסוימת בחטא הזה, ואף על פי כן זה קורה במקום שנקרא מגדל עדר, והתרגום יונתן על, על הפסוק הזה, תרגום מדהים, אומר תרגום יונתן, הוא נטל יעקב ופרס למשכנה מן לאלה למגדלה דעדר. מה זה מגדלה דעדר? אטרא דמיתמן עתיד יתגלה מלכה משיחה בסוף יומיה. המקום שמשם עתיד שיתגלה המלך המשיח בקץ בסוף הימים. כלומר, יש כאן רמז, לא ניכנס לכל הרמזים של מגדל עדר, יש כאן איזשהו רמז ששם אמורה הייתה להיות אחרית הימים. יש שם איזושהי הגעה אל קצה, כמו שאמרנו, יעקב מגיע למגדל עדר כאשר הוא כבר אסף את מראותיה וחוויותיה וקנייניה של ארץ ישראל, כאשר הוא כמעט הועיד את כל צאצאיו, ופה אנחנו מבינים שמנשה ואפרים זה שהיא החמצה, כאשר הוא קונה את שם ישראל, ועכשיו הוא נכון להיכנס בשערי חברון ולהתחבר אל יצחק. ומתוך החיבור הזה עשיו מרגיש שיעקב הוא בעצם צריך להיות בארץ, וילך עשיו אל ארץ מפני יעקב אחיו. להתראות. שלום.